אנשי הביטקוין, זו הודעה לאנשי ההווה, אם אתם מעתיד, תדלגו עליו, אבל אם אתם אנשי ההווה, תקשיבו לזה, ב-16 לשישי, יום שלישי, אנחנו הולכים לעשות אירוע על רפורמת קריפטו לישראל, עם חבר הכנסת עודד פורר, ועם אביר קארה, ועם גלעד אלפר. עודד פורר הוא אולי אחד מחברי הכנסת הכי מחויבים לתחום הביטקוין והקריפטו בישראל, ראינו את המלחמה האדירה שהוא עשה בחוק הבנקאות, וראינו את העבודה שלו והצעות החוק שלו, אז הוא בא לדבר איתכם, עם קהילת הביטקוין והקריפטו בישראל, אנחנו עושים את זה בקוליידר ונצ'רס, שהם גם תומכים מדהימים שלנו, ומארחים אותנו לאירוע הזה, זה ב-428, ויש לנו לינק לאירוע הזה, בתוך התיאור של הפרק, אז מי שעדיין לא נרשם, להצטרף, לבוא לשמוע גם את אביר קארה, שלא צריך להציג אותו, וגם את עודד פורר. ועכשיו, בואו נדבר על מה שהולך להיות לנו עכשיו, ישראל פרץ מטריה, הוא איש הווייב טריידינג. הם עכשיו משיקים בעצם פלטפורמה, שכמו שאנחנו מכירים, וייב קודינג, וייב טריידינג זה משהו באמת חדש לחלוטין, שמאפשר לנו לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רוצה שאיזשהו אייג'נט יסחור לי ככה וככה, והוא מבצע בעצם את הדברים עבורו. פלטפורמה עדיין בשלבי השקה. דיברנו לשיחה מאוד 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 מעניינת, על איך בעצם שומרים על הסוכן, שלא ייקח לנו את הכסף, איך אנחנו בעצם מייצרים אסטרטגיות, מה קורה אם אני בכלל רוצה לשכוח מהסוכן שלי, ובכלל, האם כל הסיפור הזה של טוקניזציה של מניות יקרה, ואיך יראה העתיד הקרוב שלנו, השיחה סופר מעניינת עם בן אדם סופר מעניין, ישראל פרץ, יאללה, בואו נתחיל.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והפעם, בפעם השנייה, איתנו, ישראל, איזי, פרץ, מטריה, אהלן.
מה קורה, מה קורה?
והיום באנו לדבר על וייב טריידינג. וייב טריידינג.
אפשר לקרוא לזה ככה.
תשמע, אני אגיד לך מה, קודם כל, נראה לי כדאי שתתקרב קצת יותר את המיקרופון, זה יעזור לשמוע אותך, אבל תשמע, אני אגיד לך משהו, תקשיב. כאילו, ישבתי, הראית לי את הפלטפורמה החדשה שהוצאתם, טריה, זה השם? אז בוא, תן לנו איזה שתי מילים על טריה, ואחרי זה אני אגיד למה אני חשבתי שזה כאילו היה מטורף לגמרי, נסתכל על זה.
טריה בעצם מנסה לקחת את כל מה ש-AI agents יודעים לעשות, ולמקד אותם סביב מסחר, עם כל מה שמשתמע בזה. אם יש לנו היום עולם שנקרא סקילים, שזה בעצם סוג של הרחבות מידע וגישה למקורות מידע נוספים, אז יש לנו ממש האב שלם של סקילים שממוקד סביב מסחר. הוא ידע לתת לך מידע על השוק, מידע על טוקנים, על מחירים, טרנדים, אינדיקטורים, חדשות, סנטימנטים בסושיאל, כל דבר שיכול לשרת אותך בשביל לקבל החלטה נכונה למסחר. לצד אותו האב של סקילים, יש גם בעצם איזשהו סט של אייג'נטים שלוקחים את המידע הזה, ומנתחים אותו כשהם מבינים שכל המטרה היא בסוף לייצר איזשהו טרייד רווחי, ותוך כדי שהם גם לומדים מה שנקרא מטעויות העבר, אז הם מנתחים גם את הפורטפוליו הנוכחי שלך, גם את מקורות המידע שהם אספו, גם דברים שהם למדו במשך הדרך, מייצרים איזושהי החלטה אוטונומית נקרא לזה, וממש מבצעים עבורך את הטרייד. אנחנו היום מחוברים גם לבייננס, גם לקראקן, גם ליוניסוופ, ובסופו של דבר מאפשרים לך מסחר כמעט בכל פלטפורמה, ומשהו שאני אוהב שעוד מעט הולך לקרות, כנראה גם תכף מתחברים לרובינוד.
וואו.
כן. ואז אנחנו בעצם מייצרים לך גם מסחר במניות, באמצעות סוכני AI.
אז רגע, שנייה אחת, בוא, תן לי שנייה אחת צעד אחורה. זאת אומרת, כולנו משחקים, אתה יודע, אני לפני שהתחלנו, אז אמרתי לעצמי, בוא ניתן לאג'נטים שלי לנסות לכתוב את התחקיר לפרק, זה עדיין בעבודה, תכף, הוא ייקח לו זמן, אבל האמת היא, אז אתם, קודם כל אתם משלבים כמה כלים, זאת אומרת, זה לא רק, אוקיי, בוא נעשה אג'נטים בקלוד וסבבה.
לא, זה ברור שזה לא בקלוד, יש פה סביבה שלמה של רנטיים, שיושב בסנדבונקסינג, עם הבטחה מתאימה, עם ארנק שהוא סלף קסטודיאן, שיש לו ממש סוג של אינקלייב משלו, כדי שהאג'נט עצמו לא ייחשף למפתחות, שזה לא ייפלט החוצה, שלא ייכנס איזשהו prompt injection מאיזה סקיל מזדמן. יש פה עולם שלם של הבטחה וקבלת החלטות נכונה שצריך לעשות סביב זה. זה
רגע, תיקח אותי לזרוק. אז רגע, קח אותי לתוך העניין הזה. זאת אומרת, אני כאילו לתומי, אתה יודע, אני יכול לחשוב שוואלה, כי אני, בגלל שכולנו נהיינו
מתכנתים,
בדיוק, אז אתה יודע, אני אומר עצמי, אוקיי, קלוד, בוא תבנה לי את המערכת שלוקח את התמלול של הפרק, קלוד, תבנה לי את המערכת של ישראל, ישראל איזי, איך אנחנו נקרא?
ישראל.
איך?
איזי, אני משתמש בחול שיהיה יותר.
איזי זה בחול. אז תבנה לי את המערכת של ישראל, וקלוד יבנה. אבל מה, איפה הוא יתאה? איפה כאילו, מה תהיינה הטעויות? זו
תקופה מאוד מבלבלת. גם אני התחלתי את המערכת הזאת, אני מתכנת, התחלתי את המערכת הזאת בעצמי, ומאז, אחרי שעשיתי את הפרוטוטייפ, הכנסתי צוות שלם. עכשיו אנחנו צוות של כמעט 10 אנשים על זה, והעבודה עדיין לא קרובה להסתיים. זה מבלבל, אתה בא, אתה זורק איזשהו פרומט לקלוד, אתה מקבל איזשהו תוצר, זה עובד, זה נראה נחמד, אבל כשאתה מתחיל לרדת לפרטים הקטנים ולרדת לרזולוציות הנמוכות, אתה מגלה שזה שטחי מאוד. ופה בעצם בא ההבדל בין סתם לזרוק פרומט עם איזשהו סוכן מזדמן, לבין לקחת סוכן יהודי שיושב צוות שלם וחושב על כל הפרטים הקטנים בתוכו.
אז כן. איפה ניפול בעצם? בהבטחה?
תראה, קודם כל כן, אם אתה היום תיקח לצורך העניין OpenClaw, תתקין שם כמה סקילים מההאב המזדמן, ותחשוב שבנית על עצמך סוכן מסחר, אז ההבטחה שלך הרי דומה, אני חושב, לשים את הכסף בתיבת דואר. יש מפתח.
אני חייב שתעשה דאבל קליק רגע, על ההבדל בין, על מה זה OpenClaw,
אוקיי.
ומה ההבדל בין, כאילו, מה הוא נותן לנו, ומה ההבדל בעצם בין כל שאר המנועים, שיש לנו. זאת אומרת, רק בהקשר הספציפי הזה.
אני חושב שיש היום שתי מנועים מרכזיים, נקרא לו OpenClaw ו-CloudCode, אז לרוב
OpenClaw... אתה שם בצד את Gemini ו-ChatGPT ו...
כן, הם לא סוכנים, כאילו, יש להם גם גרסה, יש היום ל-ChatGPT את קודקס, שהוא הכי קרוב לסוכן, אבל הצ'אטים עצמם הם לא סוכנים, הם צ'אט.
הם צ'אט. זאת אומרת, הם סינגל אייג'נט.
נכון, הם סינגל אייג'נט, אתה מדבר איתו, אתה יכול היום לחבר קצת קונקטורים, ואולי לקבל גישה למקומות מסוימים, אבל זה עדיין לא סוכן, אתה מדבר איתו, אתה מנחה איתו, אתה מבקש ממנו.
שאייג'נט בעצם זה אותו מנוע בינה מלאכותית, רק שמה שאנחנו עושים זה במקום, כמו שאנחנו, אם אנחנו רגילים ב-ChatGPT, לבוא לכתוב לו, אתה עכשיו סוכן השיווק שלי, ואתה צריך זה, אז במקום לכתוב לו את זה, פשוט כתבתי לו את זה פעם אחת, וכל פעם הוא קורא את הקובץ, ואז הוא יודע מה אני מצפה ממנו, ועל פי זה הוא פועל.
בגדול, תראה, נגיד אם תיקח את קלוד קוד, הוא הרי בסופו של דבר עובד מעל קלוד. קלוד כן. הוא ה-LLM, הוא המוח, וקלוד קוד הוא הסוכן. כן. לסוכן הזה שנקרא קלוד קוד, יש 600,000 שורות קוד.
אוקיי.
אז זה לא רק תהיה סוכן.
אוקיי.
יש שם ממש, למשל, אם צריך לפרק את זה לתהליך של משימות, בסדר? נגיד, אתה רוצה משהו שהוא יעבוד בעשרה שלבים, כל שלב יעשה משהו, אז אתה צריך ממש לפרק את זה לשלבים. איך אתה מתכנן את השלבים, מה אתה עושה בכל שלב, את זה עושה עבורך הסוכן. הוא מקבל איזושהי הוראה כוללת, הוא מנתח את הבקשה שלך, הוא מפרק את זה לאיזשהו workflow דינמי, ואז הוא מתחיל לפעול משימה אחרי משימה אחרי משימה. ואם הוא צריך להשתמש במשהו שנקרא טולים, ממש כאילו קונקטורים נקרא לזה בשפה הפשוטה, לגשת למקורות מידע,
כן.
או לדחוף מידע למקורות אחרים, אז מחוברים לו כל מה שנקרא טולים. והיום גם נכנס מאוד חזק, קצת גם בזכות OpenClaw, כל הנושא של הסקילים. שזה גם קצת יושב על טולים, כי זה נותן גישה למקורות אחרים, אבל בעיקר אתה תשתמש בו כשאתה רוצה להרחיב מקורות מידע, ולגשת לעוד מקומות. אז בסופו של דבר, יושב הסוכן, מנתח את הבקשה שלך, מנתח את הכלים שיש מולו, מנתח את הסקילים שעומדים לרשותו, ומייצר מתוך זה איזשהו תהליך עבודה שהוא מנהל ומרכז, ולא איזושהי בקשה בצ'אט, כמו שאתה עובד עם צ'אט GPT.
אז למה אתה בעצם מבדיל בעצם בין OpenClaw, כאילו OpenClaw לא מחזיק, לא מחזיק מודל שפה גדול מאחוריו, LLM.
הוא עובד עם LLM, אבל הוא נותן את השכבה של הסוכנים.
אוקיי.
אוקיי, את השכבה של הסוכנים והשכבה של הקונקטורים.
זאת אומרת, הוא יכול בעצם OpenClaw עכשיו, זה איזושהי תוכנה שאני מתקין על המחשב שלי, והיא יכולה לקרוא והיא בעצם יכולה לקרוא לג'ימיני, יכולה לקרוא
לצ'אט. כן, יכולה להשתמש בג'ימיני כ-LLM, מאחורי הקלעים. אבל מה שבעיקר היא הביאה למשחק,
כן.
זה שיש לה גישה לקבצים, לדפדפן, ל-API חיצוניים, לדאטאבייסים.
מה ההבדל בינה לבין מה שקלוד קוורק מציע עכשיו?
הקלוד קוורק בא בעקבות OpenClaw, שמנסה לקחת את המהפכה הזאת שיצר OpenClaw, ולהנגיש אותה למשתמש הפרטי. וזה נעשה בתוך האפליקציה של קלוד, באמצעות קוורק, שהוא מאוד דומה, אבל עדיין קצת יותר מוגבל, ויותר מובטח מצד שני, אבל עדיין בסופו של דבר זה רץ אצלך.
אז זהו, אז אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע, אני כאילו בתוך המשחקים הספציפיים שלי, אמרתי, טוב, נעשה ככה, נעשה ככה, נעשה ככה, באחד מהזה, אז כדי לאפשר לאחד מהאג'נטים לגלוש באינטרנט, הייתי צריך להביא איזה API key. מי?
נכון.
ואז נתתי למודל בינה מלאכותית, נתתי לקלוד את ה-API key, ואמרתי לו, תחוף אותו פנימה. אז ראיתי, ואז הוא כאילו, זה המקבילה האג'נטית של פריק אאוט.
אל תיתן לי, תחליף את
ה... אל תיתן לי את ה-API key, עכשיו תעשה לו ריווק, והוא כותב לך, זה דולף. אז כאילו, ומצד שני אתה אומר, תקשיב, אני נותן מפתח פרטי של ארנק קריפטו, שמפתח פרטי אנחנו יודעים, זה כאילו לתת לו, זה לא לתת לו את הצ'ק, זה לתת לו את המזומן. קח סטפה עכשיו של $1,000, וסך שלי.
עשה בקרצונך.
עשה בקרצונך, איך
נותנים. פה צריך לדעת באמת איך לעבוד.
איך נותנים סטפה לאג'נט?
לא נותנים.
אוקיי, דבר אליי.
פה באמת צריך לדעת לעבוד. סתם, אם דיברנו על אופן קלור, אז אתה באמת נותן לו גישה למפתח.
כן.
וכל סקיל שתתקין מקבל גישה למפתח, ואז גם הסקיל פשוט יכול להגיד, תעביר לי את הכסף.
נכון.
מאוד פשוט.
תן לי את זה בכיף.
אבל לכן צריך לדעת להבדיל בין הסביבות. יש סביבה של execution, ויש סביבה של ניתוח מידע. אצלנו זה ממש מחולק לחלוטין. מי שיודע לעשות גישה למידע זה סקילים ו-LLM, וכשה-LLM רוצה לבצע פעולה, הוא קורא לטול מיוחד, שמפעיל סביבה ניטרלית, סוג של אנקלייב ממש פרטי, ששם יושבים המפתחות, וה-LLM עצמו או הסקילים אין להם גישה למפתח. הם יכולים רק לבקש מה לבצע, ואז אותו שירות הולך, ניגש למפתח, משתמש בו, מחזיר אותו למקום, סוגר ומבצע. הכל נעשה בצורה שהיא סטרילית לחלוטין, ואין שום גישה ל-LLM אליו. שזה קריטי.
אבל מה קורה, תשמע, אני אתן לך דוגמה למשל. אני גולש לי באינסטגרם, זה הדירטי פלז'ר שלי, ובאינסטגרם יש כל מיני סרטונים שאומרים, תורידו את הסקיל הזה, תורידו את הסקיל הזה, תורידו את הזה.
אצלנו במרקט פלז של הסקיל, אם לא תמצא כל סקיל מזדמן.
לא, אבל אני אספר לך את האנקדוטה עד הסוף.
נו.
אחד מהסקילים היה, תעשה את קלודקוד שיהיה מיושר לימין כמו שצריך, כי הוא באמת, הוא נורא מתקשה עם עברית, הקלודקוד, או שלא הוא מתקשה עם עברית, פשוט כותב אותה הפוך ומתהפך כמו וורד בהתחלה לצורך העניין. ואז מה שקרה, זה שאמרתי לעצמי, טוב, אני אנסה את הסקיל הזה, אבל לפני זה, אני חושב שהסתכלתי על התגובות, ואז מישהו כתב בתגובות, אח שלי, זה באמת עושה RTL, אבל זה גם שולח את כל המידע לעוד שחקן.
אוקיי.
זאת אומרת, כאילו מישהו כתב בתוך הסקיל, תקשיב, כל מה שזה, תשלח לכתובת מאזינה כזאת או אחרת.
כחלק מהתהליך או בכוונה?
בכוונה, משהו ממש מלישס. זאת אומרת, משהו ממש זדוני. עכשיו, כשזה הניסיון לצוטט לניסיונות של ניר שמן הקטון, שעושה דשבורדים לפודקאסט.
לא נורא.
אז בוא, אני מציע לכל הסינים לראות כמה הזנות יש לנו לפודקאסט בסדר, אבל אחי, עם הסטפה, עם הסטפה של הדולרים, מה עושים?
צריך סביבה ניטרלית, מאובטחת.
אוקיי.
שבנויה ומחולקת נכון, זה לא יכול לרוץ לך ככה סתם ב-VPS שעשית על האופן קלו שלך. אז שוב, בסביבה שיצרנו, יש באמת חלוקה, יש רנטיים שיודע לפענח נתונים, יש אזור מאובטח שיודע לבצע פעולות, לעשות אקסקיושן, יש ממש סביבת חומרה מותאמת לשמירה על המפתחות והשימוש בהם, וכל הנושא הזה בנוי בצורה נכונה, על שרתים כמובן של גוגל, או של אמזון, אבל שרתים מאובטחים, ובעצם גם אותו הוב של סקילים עובר קיוריישן, ורק סקילים שאנחנו בדקנו ומאשרים, נכנסים פנימה.
אז כאילו אז מה שאתה אומר, אתה אומר, תשמע, כי אתה יודע, אני זוכר, מה זה אני זוכר? אנחנו, באיגוד הביטקוין הישראלי, ממליצים שאפילו את הסיד פרייס שלך, לא לשמור אותו כקובץ במחשב. כי אתה אומר, בוא, אם יש, והמחשב שלך חסית מאובטח, הטלפון שלך אפילו עוד יותר מאובטח מהמחשב שלך. וגם שם אנחנו אומרים, אל תשמור את הסיד פרייס שלך, את ה-24 מילים, בתוך הנוטס או משהו כזה, או אפילו בתוך, לא יודע, בתוך איזה סקיור אנקלייב. אתה אומר לי, תקשיב, ניר, אנחנו כן מצליחים לעשות לפחות המקבילה של לשמור את הסיד אלקטרונית.
או בסדר, אבל זה עולם אחר. אנחנו יושבים קודם כל בפרייבט נטוורק, לאף אחד אין גישה מבחוץ.
אוקיי.
אוקיי? גם בתוך הסוכן שיש לו את הסביבה שבה הוא רץ, אין לו גישה למפתחות. הוא יכול לבקש מאותו גורם שאחראי על האקסקיושן, לבצע פעולה. הוא יכול לשלוח לו מה לבצע, וגם זה עובר בדיקה של פוליסי. זאת אומרת, אתה היום יכול, כבעלים של הסוכן, להחליט, מה מותר לסוכן שלך לעשות, כמה כסף מותר לו לבזבז, באיזה פלטפורמות מותר לו לעשות את זה, ובאיזה טוקנים מותר לו לסחור, וגם מגבלה של כמה מותר לו לסחור בכל טוקן. ורק אם הפוליסי הזה מתקיים, אז האקסקיושן מתבצע.
יש שם כאלה סירקוט ברייקרס מובנים? כאילו מפסק זרם? זאת אומרת, אם קורה משהו, אז היה, תעצור את הטריידינג ותחכה לבן אדם?
זה יותר מזה, זה ממש שכבות של הבטחה. זה מתחיל בשכבה הראשונה, שאם ביקשת פעולה שהטול עצמו, הסוכן עצמו, רואה בפוליסי שזה לא עומד, אז קודם כל הוא מבקש אישור ממך. ואחר כך זה ממשיך.
ממך, זאת אומרת, לא מהסוכן שלך, לא מה-AI שלך, אלא ממש מהבן אדם. עוצר הכל,
נכון.
חכה שבן אדם יזדהה.
מחכה שבן אדם יאשר את הפעולה.
אוקיי.
אחר כך זה יורד ממש לשכבה של אקסקיושן.
רגע, מה זה יאשר את הפעולה? בואו נשים לו ביומטריה בטלפון, או שילחץ קליק של כן?
כרגע זה קליק של כן, מספיק שאתה מקבל את זה בטלגרם שלך, שזאת אפליקציה שהיא פרטית שלך, קצת כמו זיהוי ב-SMS.
כן.
ואז אתה מאשר את הפעולה. אבל אז זה יורד לעוד שכבה של פוליסי, שלפני האקסקיושן עצמו, אנחנו בודקים האם זה עומד בתנאים שהגדרת, ואם לא, זה לא מבוצע.
כן.
ובמידה וכן, זה יורד לביצוע. אבל צריך להבין, כל הנושא הזה של להשוות, בוא נקרא לזה אוטובוס, למכונית שנועדה לנסוע על מסלול מרוץ, זה עולם אחר. זה כמו שאני אכנס עכשיו עם אוטובוס, ואני אסע במסלול מרוץ ויתחרה במכונית שנמצאת שם.
לא טוב. נכון. לא, זה לא יעזור. אז מי האוטובוס בא? מי האוטובוס?
מי שמנסה לתת הכל. קלוד קוד, אופן קלו, כל הכלים הגנריים שרוצים לתת לך הכל. אז הם האוטובוס. כשאתה רוצה לעשות משהו מאוד מסוים, מאוד חזק, עדיף לך לקחת כלי שנועד לזה, חושב את זה, בנוי לזה, מתוכנן סביב זה, וזה בעצם סביבת אייג'נט. שנועדה למסחר. זה בא לידי ביטוי בהכל. זה בא לידי ביטוי במקורות מידע, ביכולות הניתוח, בהבטחה, באקסקיושן, בהתממשקויות. הכל נועד ספציפית למסחר.
אז זהו, אז חפרתי לך מלא על הסיפור של הסקיוריטי.
כן, זה נושא חשוב.
אבל בוא שנייה אחת, תן לי שנייה אחת, כאילו, מה זה יכול לעשות מבחינת מסחר? זאת אומרת, כשאנחנו אומרים וייב קודינג, אנחנו אומרים, טוב אחי, תבנה לי את האתר שתמיד רציתי, ו... הוא כמו איזה קוסם, הקוסם רצוץ, הוא פתאום בונה לך והכל עובד. איך זה עובד בווייב טריידינג?
דומה. אתה נותן איזה שהם סט של הנחיות, בוחר איזה שהם סקילים שאתה רוצה שהאייג'נט ישתמש.
אבל תקשיב, ישראל, אני סתום. אני לא מבין. זאת אומרת, אני לא יודע.
אני אתן לך דוגמה.
אני רוצה לעשה לי כסף, בסדר?
אני אתן לך דוגמה.
יש פונקציה בשביל זה?
אתה יודע, אנחנו לא רוצים להבטיח כסף. אנחנו מבטיחים כלים טובים שיכולים לעזור לך לעשות כסף.
או להפסיד אותו.
או להפסיד אותו. אבל אם נפרק את זה רגע, אז זה מאוד פשוט. אני עכשיו מציג בפניך מספר אפשרויות של מקורות מידע. למשל, ניתוח טכני, סנטימנט של חדשות, סנטימנט של רשתות חברתיות, ואולי גם אלרטים של אינדיקטורים מטריידינג ויו. אתה אומר, כן, אני מאמין ב-RSI, אני מאמין בחדשות.
אני אתן לך משהו יותר איזה. אני קראתי The Intelligent Investor by Benjamin Graham. מי שלא מכיר את הספר שוורן באפט, כל פעם ששואלים את וורן באפט אם הוא ממליץ על ספר, הוא אומר, אני ממליץ על זה, לא צריך שום דבר אחר.
רק תקרא.
אוקיי? אני רוצה שהאג'נט יעבוד על פי זה.
אוקיי, אין בעיה. אפשרי? תגיד לו את זה, כן.
אוקיי.
תגיד לו את זה. תגיד לו את זה, הוא ילך ויבדוק איזה סקילים יש לו במרקטפלייס שתואמים את זה. כן. מקורות מידע שיכולים לתמוך בזה. הוא יהפוך את זה ל-instructions. הוא לוקח את הסט שהוא בנה כהגדרות עם מקורות המידע וההנחיות, ובום, יש לך סוכן שעושה את זה.
תגיד לי, אבל איך זה... אוקיי, עכשיו, בוא נדבר שנייה אחת על החשיפה מבחינתכם. זאת אומרת, כשאתם אומרים לעצמכם, וואלה, אנחנו בונים את הדבר הזה, מה החששות שלכם?
קודם כל, הבטחה, כמו שדיברנו עליו. אחר כך גם רגולציה. אבל בעולמות הרגולציה אנחנו משווים את עצמנו לפלטפורמת אייג'נטים. זה כמו שתיקח את קלוד קוד, תיתן לו הנחיות, תיתן לו אינסטרקשנס, תחבר לו כלים, תזרוק אותו באיזשהו VPS לצורך העניין. אז אותו דבר אנחנו לא נכנסים לזה, לא נוגעים לך בכסף, לא ממליצים לך מה לעשות, נותנים לך את כל הכלים, התשתיות והשרתים, אתה מגדיר את הסוכן שלך, עושה לו דיפלוי, ומפה והלאה הוא רץ על פי ההגדרות שלך. אז אנחנו מנסים להישאר out of recommending anything. זה הרעיון.
אוקיי, עכשיו, תקשיב, אנחנו יודעים שהמון המון המון מהמסחר היום כבר נעשה על ידי אייג'נטים.
אני לא בטוח שאפשר להגיד את זה. הוא כן נעשה על ידי כלים, הרבה אלגו טריידינג, הרבה משין לרנינג שמנתחים מידע,
כן.
אבל לא בטוח שעדיין יש ממש סוכנים אוטונומיים שיושבים, מנתחים מידע סביב השעון, מקבלים החלטות ומבצעים את האקסקיושן באופן עצמאי. זה לא משהו שעדיין נפוץ. יש כלים, כמו שאתה אומר, אני יכול ללכת לקלוד, הוא יעזור לי, הוא ינתח לי, אני אחבר, אני אלך, אני אקנה. אבל משהו שיושב באופן סיסטמטי, מאזין למקורות מידע מהשוק בריל טיים, מנתח את המידע כל הזמן עבורך, מקבל החלטה ומבצע, זה עוד לא משהו שנפוץ.
כן, אתה יודע, בני אדם אבל עצלנים, נכון?
כן, זאת, בטוח לא, שזה בסוף יחליף אותם.
לא בא להם, לא, השאלה היא כזאת, כאילו, נניח אתה אומר, תשמע, כמו בווייב קודינג, או בווייב טריידינג, זה כזה, אוקיי, תגיד לי מה בא לך ואני אעשה.
נכון.
ובסוף, אתה יודע, כמו המגמה הזאת של קופי טריידינג, mm-hmm. שאנחנו רואים, אתה יודע, איתורו בנתה על זה עסק מדהים ומרשים, ואתה יודע, מונפקת בנסדק, ובאמת משהו, אנחנו רואים את זה, אתה יודע, מאיתורו העצומה, עד למיליון וחצי קבוצות איתותים שאנחנו שומעים, אנשים לא באמת רוצים לנסח לעצמם את אסטרטגיית ההשקעה, נכון?
מסכים. בסוף גם את זה, שהוא צריך לשים את הפרומט, א', לא בכך הוא יודע מה הוא רוצה, לא בכך הוא יודע איזה אסטרטגיה מנצחת, ולא בכך הוא יודע אפילו לנסח את זה אם הוא רוצה. אנחנו פועלים בשתי כיוונים כדי לפתור את הבעיה הזאת. אחת, אנחנו קוראים לה כרגע טמפלייטס, שאני פשוט נותן לך טמפלייט מוכן, עם סט הנחיות והגדרות, עם סקילים מחוברים, עם ממש הכל קומפלט, רק תבחר אותו.
כן.
אתה גם תוכל לראות כמה אנשים בחרו אותו, כמה אנשים משתמשים בטמפלייט הזה, ואפילו מה הביצועים של הטמפלייט הזה. זאת אומרת, מה אחוזי הרווח שלו וה-ROI שלו בשימוש של אחרים. ואנחנו מכוונים גם בשלב הבא, שאותם סוחרים שבנו אייג'נטים מוצלחים, יוכלו לאפשר לאחרים להשתמש בסוכן שלהם. זה לא בדיוק קופי טריידינג, אנחנו יותר מתכננים לעשות וולט מתחת לכל סוכן, ואז אם אתה רוצה, אתה פשוט יכול להיכנס, לראות איזה וולט מככב, להפקיד את הכסף שלך לאותו וולט, וזהו. אותו סוכן סוחר גם עבור.
איזה מרקט פלייס של מנהלי השקעות אוטומטיים?
אמת.
וואו.
זה בסוף היעד הסופי.
זה האנד גיים, אתה אומר.
זה האנד גיים.
תגיד, מה קורה מבחינת, איך מתמודדים עם אתה יודע, אני רוצה לתת לך את הסריט. נניח בא איזשהו שחקן רע, והוא אומר לעצמו, וואו, הפלטפורמה של טריה, פלטפורמה מדהימה, ואני רוצה לעשות וייב טריידינג, שינפח לי איזה טוקן או איזה מניה. אני רוצה לעשות משהו שיעשה מניפולציה לשוק, שיריץ משהו ואז ימשוך אותו ברגע שזה, איך מתמודדים עם זה? איך מתמודדים עם ניסיונות למניפולציות על השוק?
בסופו של דבר, כשאתה מקים אסטרטגיה, אתה בוחר טוקנים שבהם אתה מעוניין לסחור, ולכל טוקן יש איזושהי רמת סיכון מסוימת, נגיד את זה ככה. אם אתה סוחר בטופ 5, בביטקוין, באיתיריום, בבלו צ'יפס אחרים, אז כנראה שהסיכוי שלך לבצע מניפולציות קטן.
קטן.
בדיוק. אז רמת הסיכון של אסטרטגיה כזאת תהיה נמוכה. וכשזה ירד הלאה, ברשימת הטוקנים נקרא לזה, אז אם זה עדיין טוקנים מוכרים יחסית, רשומים בקוין גקו, רשומים ביוניסוופ, אז הרמת הסיכון תלך ותגדל, אבל עדיין תהיה מדידה. ברגע שזה יורד כבר מתחת לזה, וזה טוקנים לא מוכרים, רמת הסיכון תצעק זהירות.
ואתם בעצם תבואו ותגידו, רגע, זהירות, אני עוצר חד.
כל אסטרטגיה תקבל רמת סיכון.
הבנתי. סוכן אוטונומי, מפיל למישהו את התיק, מפסיד לו את כל הכסף. מי השם?
מי שהנחה אותו.
כן?
כנראה.
אבל מה, הוא ייתן לכם תביעה. יבוא יגיד, מה? זה, אני שכרתי בפלטפורמה כך וכך, ו...
אתה נכנס לשאלות שעוד קשה לענות עליהן.
אוקיי.
איפה עובר? עזוב,
לא אצלכם. אני לא רוצה שתענה לי עליכם. אני רוצה ברמה הפילוסופית.
זה למה אני אומר שעוד קשה לענות עליהם. אוקיי. כשאתה מנחה את הסוכן שלך, והוא מבצע את הפעולות שהנחית אותו לעשות, האם אתה או הוא אשמים? וכנראה שיש פה איזשהו קו גם, האם הסוכן עמד בהנחיות, או שעשה איזה טעות? אז...
זהו, כי אתה יודע, אני חושב על סוכני AI שאנחנו מתעסקים איתם ביום יום, שאנחנו כותבים איזה מסמך, ואתה אומר לו, תכתוב, תשנה לי את הכותרת, והוא לא משנה את הכותרת, ואז אתה אומר לו, לא שינית את הכותרת, והוא אומר, אתה צודק, לא שיניתי את הכותרת. אני כאילו אומר לעצמי, מה קורה ביום הזה שאתה אומר, תעשה סטופ לוס ב-100, ואז לא היה סטופ לוס ב-100, ואז הוא אומר לך, לא היה סטופ לוס ב-100.
זה גם למה אתה לא יכול להישאר פתוח לסתם סוכן קוד או סתם צ'אט שאתה אומר לו מה לעשות, אלא צריך להשתמש בכלים יהודיים שיודעים לאכוף את הדברים האלה גם באופן שמפוקח דטרמיניסטית, ולא רק בונה על ההבנה של אותו LLM או על ההזיה שלו. זה למה צריך סט הגדרות תומך, שמפקח, מוודא שהפעולות מתבצעות, ואם לא, דואג שהם יתקיימו באופן דטרמיניסטי.
אחד מהדברים שאני שומע כל הזמן שמדברים עליו, כשמדברים על סוכני AI, זה על הסיפור של הרנס, של סוג של ריתמה שאתה צריך לשים על ההרנס, ריתמה, סוג של ריתמה שאתה צריך לשים על הסוכן AI, כי אחרת הוא מנסה לא לעבוד קשה. זאת אומרת, כאילו...
זה אגב ההבדל בין סוכנים לצ'אט.
אוקיי.
יש פה בעצם אורכסטרציה שלמה, שיושבת, מנחה, מפקחת, בודקת, באופן מאורגן את הפעולות של אותו סוכן. זה בעצם ההבדל קצת בגדול בין סוכן לבין סתם לבקש משהו מ-LLM.
אוקיי.
יש שכבת ניהול, שכבת בקרה, שכבת פיקוח ושכבת ביצוע, שהופכת את כל הדבר הזה להרבה יותר דטרמיניסטי ושניתן לסמוך עליו.
אוקיי, תסביר לי שנייה את ההבדל בין דטרמיניסטי לבין מה שקורה עם סוכני ה... AI באופן כללי, כי מה שאמרת עכשיו, זאת אומרת, דטרמיניסטי, תסביר לי את זה, בוא ניכנס לזה קצת.
דטרמיניסטי זה קוד מוחלט שמבצע פעולה על פי הגדרות, אין לו מקום, אין לו מרחב תנועה. הוא מבצע א', ב', ג', כי ככה הוא נוכל לעשות.
שזה מדהים, כי אם אני אבקש מסוכן AI לעשות משהו, למרות שהוא יש לו קוד ברקע, הוא לא יהיה דטרמיניסטי.
בהחלט לא. בדרך כלל LLM הוא לא דטרמיניסטי. הוא מאוד פאזי, יש לו חופש תנועה מאוד רחב, תלוי כמה אתה גם מגדיר לו, וככל שמייצרים עליו עוד ועוד שכבות של סוכנים, של פיקוח, בקרה והתאמה להנחיות, ככה אפשר לקחת את זה יותר פנימה למקום יותר דטרמיניסטי.
זהו, כי זו גם הסיבה שהם מתקשים נורא באריתמטיקה, בלחבר מספרים.
הם מתקשים בהרבה דברים.
כאילו אם אתה אומר לו, תעשה לי 10 ועוד 15 ועוד 22, כנראה שהם יטעו, אבל שמעתי עכשיו באיזה פודקאסט, ואחרי זה גם ראיתי את זה בפועל, שלמשל אם אתה מבקש מקלוד קוד לעשות את זה, אז הוא יגיד לך, עצור, אני הולך לכתוב לזה קוד, ואז הקוד ייתן תשובה דטרמיניסטית.
בדיוק. זה בדיוק ההבדל. בין סוכן לבין LLM. LLM הוא רק מוח שחושב, וסוכן יש לו גם כלים דטרמיניסטיים שהוא משתמש בהם, אפילו ממש כותב לעצמו איזשהו סקריפט של פעולות, ממש קוד לבצע פעולה, שהופכת אותו למוחלט, ולא פתוח למחשבה או הזיה.
איפה מחליטים? כי בתוך הסיפור הזה של מסחר, יש מלא נקודות דטרמיניסטיות. יש סטופ לוס, יש טייק פרופיט, יש כל מיני פקודות. איך אתה יודע להגיד לסוכן, לבינה המלאכותית שעושה לך את הווייב טריידינג הזה, איפה אתה יודע להגיד לו, פה אחי תחשוב, ופה... אל תחשוב, נתתי לך הוראה.
זה בדיוק העבודה.
והאם הוא נמצא כאילו ב... והאם הוא מקבל את ההחלטה הזאת?
זה בדיוק העבודה. יש גורם שאמור לקבל את ההחלטות. הוא מקבל את ההחלטות מתוך אפשרויות נתונות. בתוך האפשרויות האלה גם יש מהלכים שמבוצעים באופן גורף, גם בלי שמישהו יקבל את ההחלטה, אם זה סטופ לוס או אם זה דברים מאוד דטרמיניסטיים. ואז נוצרת פה איזושהי חלוקה של שכבות, בין משהו שאין עליו עוררין, שהוא מבוצע על ידי קוד. לבין דברים שיש עליו קצת עוררין, וצריך אולי פיקוח וניהול, ואז נכנס סוכן מנהל, לבין דברים שהם פתוחים לפענוח ולשיקול דעת, כמו לנתח את המידע ולראות אם הוא רלוונטי. ופה נכנס המשחק הזה, בין כל אותם גורמים, דטרמיניסטים, מפקחים, מבצעים וחושבים, כדי לייצר פעולה נכונה וחכמה למסחר. וזה העבודה של לבנות סוכן.
ובעצם, מתי אתה מביא את השאלה ליוזר? זאת אומרת...
רק אם זה סותר את ההנחיות שלו, או את אורך הפעולה הרגיל שלו.
אבל יכול להיות לך מצב שבו הווייב טריידינג שלך, ה-LLM מתלבט בין שתי דרכי פעולה, והוא יודע להגיד, אוקיי, שתי דרכי הפעולה האלה הם יחסית נכונות, או יחסית לא נכונות, ואני צריך להציף את השאלה הזאת, כדי שמישהו אחר יקבל במקומי את ה...
כן, אז יש סופרוויזר מעל אותו תהליך החלטה, שבמידה והוא רואה שנשאר מקום לספק, אז הוא מציף את זה למה שנקרא Human in the Loop.
תגיד לי, מה, יש הבדל בין סוכן שעוזר לי להחליט לבין סוכן שמחליט בשבילי? איך בטח. בונים את זה?
בטח, זה מה שאנחנו מנסים לבנות. אנחנו מנסים לבנות סוכן אוטונומי, שרץ, מנתח ומחליט ומבצע. אוקיי. בלי שתהיה זמין בשביל זה, אוקיי? אתה יושן, הוא מנתח את השוק, הוא לומד את הנתונים, הוא קורא את הגרפים, הוא קורא את החדשות, הוא מנתח אותם, הוא מקבל החלטה והוא מבצע.
סיפרת מקודם שאתם ככה כבר מחוברים להרבה מאוד exchanges, אז אני מניח, אז מה זה, זאת אומרת, מה זה, זה API או שיש כאן איזשהם שיתופי פעולה יותר משמעותיים?
אז זהו, שעם בייננס ועם קראקן עשינו ממש שיתופי פעולה רשמיים, סוג של פרטנר זה נקרא, ועברנו את התהליך מולם, שזה נחמד.
וואו, מדהים.
כן, אנחנו גם תכף מחברים ממש התממשקות עם החשבון שלך בבייננס.
אוקיי.
זה יהיה הרבה יותר קל. זה גם נחמד שזה בבייננס, כי הכסף נשאר אצלך, זה בבורסה שלך, ל-API שלנו שנותן, מקבל ידיים לתוך החשבון שלך, יש מגבלות, הוא לא יכול למשוך את הכסף, הוא לא יכול לבזבז אותו, הוא יכול לעשות איתו מסחר, וגם את זה אפשר להגדיר באיזה מטבעות מותר לו. אז זה נחמד. אבל כן, לשאלתך, יש שיתופי פעולה רשמיים, עם, לפחות כרגע עם בייננס, עם קראקן, ובקרוב עם גט.io. ואתה יודע, יוניסוופ זה יוניסוופ.
שמה הם נותנים בעצם? מה אתה תוכל לעשות באמצעות השיתופי פעולה האלה?
קודם כל, גישה רשמית, עם אינטגרציה, לא רק של API, אלא ממש של השתלטות על החשבון. זה סוג של לוגין וויד גוגל כזה.
כן.
שאתה נותן לי הרשאות גישה לחשבון שלך. אז כזה. זה קצת יותר מאיזשהו API, ולך תביא לי מפתח.
כן.
אתה ממש לוחץ על כפתור, ואני מקבל הרשאות גישה לחשבון שלך.
אני כאילו, אתה יודע, זה כזה מדליק, כי בסוף, אתה יודע, הייתה חברה ישראלית שקראו לה קורניקס, אני לא יודע אם הם עדיין פעילים, אבל הם, מה שהם היו עושים, זה הם היו קבוצות איתותים בטלגרם, הם היו מכניסים לשם בעצם בוט, והבוט, מה שהוא היה עושה, הוא היה... כל פעם שהיו מכניסים איזשהו איתות, הוא היה בעצם מבצע את אותה פקודה, ככה. זאת אומרת שזה כאילו, אתה יודע, האח
הראשוני.
האח, כן, היה לי מילים, יש לי מילים קשות יותר, אבל באמת, כאילו, גרסת הטייפ ריקורדר, גרסת הטייפ ריקורדר של בינה מלאכותית.
כן, זאת אומרת, ממש... של סוכנים אוטונומיים.
כן, אבל כאילו, והם האמת היא אז, באמת בתקופה שפרסמה עליהם כתבה גדולה בדמרקר, ובאמת הם עשו מחזורים מאוד מאוד משמעותיים בתוך המסחר, אבל אתה אומר שפה אנחנו הולכים כאילו לשלב אחד שהוא באמת שלב קצת יותר משמעותי, אני מנסה לחשוב, זאת אומרת, מה אתם צופים מבחינת שהוא, כמה אתם חושבים שאנשים ישתמשו בעצם באפשרות הזאת? נגמר, זה הסוף של קרנות נאמנות לצורך העניין?
שאלה גדולה, אתה יודע, בסוף אנשים מתחלקים לשתיים, כאלה שמאמצים טכנולוגיות חדשות, וכאלה שרוצים מישהו לדבר איתו, אז קשה לראות מה יהיה גודל המעבר, אבל אם אני צריך לעמוד באופן גורף כללי, את כמות המסחר שתעשה על ידי AI, לעומת כמות המסחר שתעשה על ידי אנשים, אני חושב שהפערים הולכים להיות עצומים לטובת AI, ולו מהסיבה שכמה פעולות בן אדם יעשה ביום, בשבוע, אוקיי?
אחת,
שתיים, שלוש, כמה שעות הוא יישב לנתח מידע.
אגב, תלוי בין כמה הוא.
בסדר, אז
כאילו,
ממוצע.
כאילו, לא, אני אגיד לך למה תלוי בין כמה הוא. כי הדור שלנו נניח, אני שופט שאתה פחות או יותר בגילי.
מתרשם.
אז כאן. אנחנו, אז, אתה יודע, אנחנו כאילו דור שגדל תחת הטראומה של בורסה זה היבורים, מסוכן וזה, ואתה יודע.
היום זה אחרת.
והיום הדור החדש מבין את מה שאותנו לא השכילו ללמד, שבורסה והשקעות וקריפטו זה אחלה, וצריך זה להיכנס גם. לזה ולהבין, והדרך היחידה שלך באמת, אתה יודע, לצאת לאיזשהו סוג של, לא הייתי אומר חופש כלכלי, אבל לצאת לאיזשהו מקום שבו הכסף עובד טיפה יותר טוב, זה לעמוס על עצמך, לעמוס על עצמך קצת סיכון, לדעת שאתה עלול להפסיד, ולדעת לנהל את הסיכון הזה, אבל מצד שני, כן, לצאת לזה, ולא להיות רק שכיר כל היום וזה, והם יותר כאילו בקטע, אתה יודע.
אין ספק, אבל גם עדיין, הם שמים את זה ב... לא יודע, S&P 500, שמים נכון, את זה בקרנות, נכון. שמים... זה לא שהם באמת יושבים בהכרח כולם לסחור כל היום, אבל יש, מן הסתם, יש הכל, אבל עדיין אם תשווה את זה לסוכן, שיושב כל היום על השוק, מנתח כל היום את המידע ומבצע פעולות, הוא כנראה יבצע לפחות פי 10-20 יותר פעולות מבן אדם ממוצע.
השאלה אם כל כך הרבה פעולות זה יותר טוב בשביל...
תלוי באסטרטגיה.
הייתה לנו שיחה מקדימה, ואני כאילו באתי אליך ואמרתי לך, כן, עכשיו יש טוקניזציה של מניות, וזה דבר מטורף, ואמרת לי ככה כזה, טוב, בסדר, ואז אמרתי, טוב, אני מבין ממש מצוין, בוא נלך לבדוק את הנתונים, וכמובן נכנסתי לאתר של אנדריסן הורוביץ, ואז שם מצאתי שני נתונים מדהימים. קודם כל, סטייבל קוינס מתפוצצים בטירוף, סטייבל קוינס, אנחנו מדברים על זה, שב-2025 היה 9 טריליון דולר מחזור, זה הכפיל את עצמו ברבעון הראשון של 2026, זאת אומרת 4.5 טריליון, עכשיו רק בשביל השוואה, ויזה זה 16 טריליון, ויזה זה 16 טריליון, ואני לא מדבר איתך על כל הוושינג, זה כאילו ממש, ממש כסף שעובר,
תשלומים
זה פי 5 מפייפל, פי 5 מפייפל, ואז הם הלכו לבדוק, כמה יש בטוקנייזד אסטס, עכשיו אני אמרתי, אני מבין, ואז קראתי את הנתון, ובאמת הרגשתי לא טוב, כי הם כתבו שהיקף הטוקנייזד אסטס בעולם עומד על 30 מיליארד דולר, והם כתבו, it's a blip on the graph. הם אמרו, תשמע, זה כזה קטנצ'י כזה, שלא רואים, יש סיכוי, זה בכיוון, אבל כאילו, אוקיי, אז עכשיו, אחרי הקדמה הארוכה הזאת, שבאה להגיד שכנראה שאתה מחובר למציאות, יקירי, יותר ממני, זה בטוח, מה התחזית שלך? זאת אומרת, אתם עכשיו בקראקן, ובקראקן יש את אקסטוקס, שהיא פלטפורמה של טוקניזציה של מניות, ובהנחה שהחקיקה בארצות הברית עוברת, ויהיה אסט טוקניזיישן, כאילו, אנחנו יודעים לחפור על זה ולהגיד, למה אנחנו חושבים שזה טוב, למה אנחנו חושבים שזה מגניב, ולמה פה, ולמה שם, אבל זה תזה, זה לא הוכח עדיין. מה אתה אומר? זאת אומרת, אנחנו הולכים לטוקניזציה מלאה של מניות?
אני חושב שזאת שאלה גדולה, כי יש שתי תהליכים מקבילים, גם פלטפורמות מוסדיות נקרא לזה, מסורתיות שנותנות לך מסחר במניות, עושות את האדפצציה המתאימה כדי שתוכל לקנות fraction of an asset, עושות את זה נגיש, עושות את זה עוד מעט אולי שכיר 24/7, אז אני לא יודע להגיד אם בהכרח זה הולך לשם. מה שקרה ב-USDT או USDC, זה משהו אחר, כי יש פה באמת high frequent payment, ורוצים תשתית מהירה ונוחה. אז זה מושלם לזה, אז מאמצים את זה יותר ויותר. להגיד שזה בהכרח יקרה גם במניות, אני לא יודע. כרגע הסיבה שבמניות זה חלש, זה כי מי שכן סוחר בטוקנים, פחות מתעניין במניות. שוק הקריפטו פחות מתעניין במניות.
אבל אם אנחנו מסתכלים על... בואו ניקח...
והם הראשונים לאמץ.
אם אנחנו מסתכלים על שוק הקריפטו, קודם כל, בבולרן הנוכחי לא היה לנו אלט סיזן, זאת אומרת, לא היה לנו כאילו סחר בקריפטו, וגם...
אני חושב שזה נכון, אם אתה מסתכל על פאמפ דוט פאן של מסחר במים קוינס, זה לא אלט קוינס?
וגם אנחנו רואים דיקליין משמעותי בסחר, באופן כללי, בתקופה האחרונה, סחר בדקסים, דיקליין משמעותי, אני חושב שמאז 2024...
אני חושב שה-AI לקח את האוויר בחדר, כאילו... מרגיש שכל הפוקוס סביב חדשנות וסביב התרגשות מטכנולוגיה, קצת עובר ל-AI, והפוקוס עובר לשם.
בסדר, כולם קונים אנטרופיק, אבל באיזשהו שלב גם זה צריך...
לא רק אנטרופיק, בכלל כ...
בעצם אנטרופיק אי אפשר לקנות, אבל נניח...
כאקוסיסטם, כמפתחים, אפילו כתשתיות, הרבה חוות שנתנו עד עכשיו תמיכה בביטקוין דרך... עברו ל-AI.
נכון, הייב, רייט, כן, הם מתחילים...
בכלל, מתכנתים שעד היום נמשכו לחדשנות הזאת.
אבל זו לא השאלה. השאלה שלי היא כזאת, ברמת הטריידינג, אתה אומר, תקשיב, טריידינג, אם אנחנו מדברים על עולם הנכסים של נכסי המסחר, זה בערך 600 טריליון דולר. כל עולם הקריפטו בסביבות ה-3 טריליון דולר, פחות או יותר. זאת אומרת, אבל אם אתה אומר, תשמע, אני בונה מערכת וייב טריידינג לקריפטו, ולא תהיה טוקניזציה של מניות, אז איפה יהיה השוק שלך?
לצערי, אני גם פוזל לשוק המסורתי, ולכן אני מחבר את רובינהוד, ואני אומר לצערי, כי האהבה שלי אישית היא לשוק הקריפטו,
אבל אלם כן, אלם כן כל השוק של 600 טריליון ירוץ על הרייז של קריפטו.
זה אולי יום אחד. כרגע, מה יש לך? טוקנייזד, לא יודע, טופ 5, טופ 10 אסטים מעולם האקוויטי.
אני יכול להסביר למה.
יש שם מעט ליקווידיטי, זה עוד לא שם. אני אשמח שזה יהיה שם, הראשון שישמח, כי זה באמת הבחירה הטבעית, אבל אנחנו לצערי פולשים.
כי אין לנו חקיקה בארצות הברית, כי השוק הכי גדול והכי מוביל בעולם אומר שכל מי שעושה טוקניזציה של מניות לא יכול לשווק לאמריקאים, נקודה.
מסכים. יש מצב שזה ישנה את המשחק. ואם זה ישנה את המשחק, אז נוכל להישאר באותן פלטפורמות קריפטו ולאפשר גם אקוויטי, אבל כרגע אנחנו פוזלים גם למערכות אחרות, והן גם עושות אדפטציה לזה. היום רובינהוד שחררו יכולת לסוכני AI לעבוד מעליהם, וזה נחמד.
אבל איך רובינהוד בעצם, אם היא לא, איך רובינהוד עובדת 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע?
אני עוד לא בטוח שבהכרח עושה את זה.
אוקיי.
לא בהכל, אבל כנראה שזה גם ילך, גם מצידם יהיו מאמצים לכיוון הזה. הם לא יוותרו ככה.
כי יש כאן שאלה, כי יש כאן, אני רוצה להכניס, יש כאן שאלה של סטלמנט, זאת אומרת, כאילו, אני אתן את הדוגמה הכי זה, אתה יודע, אנחנו רגילים בקריפטו, אתה מוכר את הביטקוין, ואז אתה מתעצבן, שלקח 3 דקות למערכת, וזה latency, וזה לא בסדר, והשער זז, אז אתה נכנס לאפליקציה של מזרחי טפחות, אתה מוכר דולרים, ובלי להתבלבל, בלי להתבלבל, אתר האינטרנט כותב לך, זה השער של יום ראשון, ביום שני בבוקר עם פתיחת המסחר, אנחנו נבצע את העסקה על פי השער, שיהיה נכון ליום שני בבוקר, מה? איפה אתם חיים? הוא מחכה ל9 בבוקר ביום שני כדי למכור את הדולרים. מה? מה, אתה ישן מחשב? אתה יש לך הסכמי שכר? מה קורה איתך? אני משתגע מזה.
כן, זה בהחלט משגע. השוק המסורתי עדיין תקוע עם זה. יש קצת מסחר אחרי שעות השוק ומחוץ לשעות השוק, הוא מתחיל להתבסס.
After hours.
After hours. אני לא חושב שהם יאחרו להצטרף לחגיגה. זה לא שהם יוותרו והשוק יעבור לשוק הקריפטו עם טוקניזציה, לצערי. הם גם יתאימו את עצמם.
יכול להיות שהם יאמצו את זה, שוב פעם, כריילס, או לפחות זו ה...
אני מאמין שהם יאמצו.
אתה יודע, היה כאן אלון מורוך, מ-SSV Labs, והוא אמר, תשמע, אין זה, במיוחד לאור מה שראינו באפריל היום של ה-DeFi, עם הפריצות יום אחרי יום, כולל קלפ דאו שהקפיאה את אבה, ועוד אמרתי, שמע, צריך להמציא את עצמנו מחדש עכשיו.
זה גם, אני חושב שזה גם אחת המכות הקשות של שוק הדיפיי. כל נושא הפריצות וכל הכספים, שאתה כבר לא יודע על מי לסמוך, גם אם אתה חושב שאתה בידיים טובות, וזה פרוטוקול ותיק, אתה פתאום מגלה שזה לא בטוח. זה בהחלט פוגע.
תגיד, איך אתה כתדע, כיזם, כמפתח, מתמודד עם החשש הזה שיכול להיות שיש איזה בינה מלאכותית שעומדת מאחורי המדינה, state sponsored כזה, שיושבת עליך ומחפשת את ה-zero days כדי לתקוע אותך, ספציפית? כאילו, אתה יודע, זה קצת כמו במלכוד 22, שיוסריאן, במלכוד 22, ג'ון יוסריאן הוא טייס, והוא כל הזמן אומר, מנסים להרוג אותי. ואז הפסיכולוג אומר לו, לא הפסיכולוג, הרופא, כי אין שם פסיכולוג, זה בכלל העולם השנייה, אומר לו, לא מנסים להרוג אותך, זה נאצים, הם מנסים להרוג את כולם. הוא אומר לו, לא, הם מנסים להרוג אותי. הוא אומר לו, לא, זה קצת נרקסיסטים, הם מנסים להרוג אותך. הוא אומר לו, זה לא משנה, הם מנסים להרוג אותי, עליהם יורים, הם מנסים להרוג אותי. עכשיו, האמת היא שזו תפיסה נהדרת, כי הוא צודק, הוא צודק.
סוף אני על הכוונת.
אבל פה הצפון קוריאנים מחפשים את ישראל פרץ, כדי לתקוע על אותה מערכת. איך מתמודדים עם זה?
שאלה פילוסופית או טכנית?
לא יודע, איך שאתה רוצה.
מחכים להבין איך. אין לי תשובה טובה. עוד אין לי תשובה טובה, צריך להבין איך המשחק הזה הולך לעבוד, ולנסות להבין איך מתמודדים איתו.
עוד 3 שנים, אתם היוניקורן הבא?
אני יודע. מילים גדולות, אולי.
אני מחזיק לך אצבעות.
תודה רבה.
ישראל פרץ מתראי, אם אני רוצה לנסות את תראי, איך אני...
אשלח לך אינווייט קוד.
אז אנחנו נשים בלינק לפרק, כמובן, נשים בלינק לפרק, ותוכלו לשלוח ולבקש אינווייט קוד, ואני מקווה שתתמלא לכם במכסה מהר מאוד.
אנחנו משחררים כל הזמן עוד מקומות חדשים.
יאללה, אז קדימה, אז קודם כל יש פומו, כי לא תמיד לא כולם יכולים להיכנס.
יש רשימת המתנה,
חביבי. אנחנו מאחלים לכם המון, המון, המון בהצלחה. תודה רבה.
תודה רבה.
שהיית איתנו. איזה כיף.
הכיף הוא לי.
עוד דבר אחד, שמעתם את זה באינטרו של הפרק, ב-16 לשישי, יש לנו אירוע. אנחנו מביאים גם את חבר הכנסת עודד פורר, וגם את אביר קרא. כדאי שתבוא גם, כי אני לא נרשם את הבלומה, כדאי שתבוא. אנחנו מארחים אותם על רפורמת קריפטו לישראל. זה יקרה ב-14-28 במשרדים של קוליידר ונצ'רס, קוליידר שמארחים אותנו שם. ושם אנחנו עושים את האירוע, מערכים אותנו, מערכים את האירוע, ובאמת היה בקרים משמעותיים גם בפורום, צריך לומר את זה. אז מה עודד פורר ואביר קארה, וגם גלעד הלפר, על מה הם יבואו לדבר? הם יבואו לספר לנו איך עושים רפורמת קריפטו לישראל, מה המחוקקים צריכים לעשות, מה הממשלה צריכה לעשות, מה צריך לעשות בבנקים, והכי חשוב, אנחנו, אתם תוכלו לשאול אותם באמת את כל השאלות, איך לא מפספסים את הרכבת הזאת, אז תבואו, שמנו קישור בלומה לאירוע הזה, אנחנו אלה אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, תודה רבה ישראל.
תודה לך.